ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נזיר דף נון ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 9 שורות מלמטה. בדף נון ח' עמוד ב'. אני חוזר, לשים לב, אנחנו מתחילים בדף נון ח' עמוד ב', 9 שורות מלמטה. לפני שאני אכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. שמה ציירנו מעוין וכתבנו מחלוקת רב ורב יוחנן במי שמקל כל גופו בתער. אנחנו ניכנס כעת לסוגיה שממשיך עד נון, עד סוף נון ת' עמוד א', שם אנחנו מגיעים למשנה חדשה בנון ת' עמוד ב'. העמוד הזה, הדף הזה, מתייחס להלכה כללית שלא קשורה לדיני נזירות באופן ישיר, אלא נקרא לזה טיפוח הגוף, בתחום האיפור, אולי זה לא המילה הנכונה, אבל טיפוח גופני הוא ליתר דיוק עניין של הורדת שערות, ובעוד יותר פירוט או התמקדות גבר שרוצה להוריד שערות גופו. תשאלו מה יכול להיות הבעיה, והתשובה לכך שהורדת שערות הגוף הוא דבר שאופייני לנשים. גבר שמתנהג בצורה או כדרך נשים, זה מכניס אותנו לתחום, נקרא לזה תחום בעייתי. לא תלבש גבר סמלת אישה. נכון, הפסוק באופן מילולי מתייחס למלבוש, תלבושת, אבל יש לו השלכות רחבות יותר, כפי שנראה במהלך הגמרא. כעת הגמרא, אמר רב, מקל אדם כל גופו בתער. אדם יכול להוריד שעות גופו באמצעות תער, ואין בו משום לא ילבש גבר סמלת אישה. כך אפשר לראות גם ברש"י, וגם התוספות מציין את העניין הזה. על זה הגמרא שואלת מיטיבי, המעביר בית השחי ובית הערווה, הרי זה לוקה. המעביר כוונה מעביר שערות של המקומות האלו שבגוף. אם מדובר בגבר, זה עבירה ונענש במלכות. הגמרא עונה, הביתר, הבמספריים. אם אדם מוריד את הסוד באמצעות תר, הוא לוקה. מה שמותר זה על ידי או באמצעות מספריים. שורת אומר, והרב נמי ביתר, כמר, אבל הרב עצמו התיר ביתר, וכאן אתה מיישב את הדין של רב עם המקור על ידי כך שאתה אומר שתר הוא אסוף, חייב מלכות. הגמרא עונה, כעין תר, מה שרב התיר, שהוא התיר הורדת שערות במספריים בצורה כזאת שזה כעין תר, כמה הפירוש הורדת השערות בסמוך לגופו. אז זאת אומרת, הוא מקצץ את השערות כל כך צמוד לגופו, זה כמו תער, זה מזכיר תער, אבל לא על ידי תער ממש. אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, וכאן יש מספר רומאי, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שהמספרים 1 ו-2 הם שני לשונות ברב יוחנן. כאן אנחנו רואים מספר 1, ובשורה ראשונה בנ"ט עמוד א' נראה מספר 2. אז מה אומר רב יוחנן? המעביר בית השחי ובית הערווה לוקה. אז כאן הוא חולק על רף מטבעי. על כך אנחנו מקשים העברת שיער אינה מדברי תורה למדברי סופרים דרבנן. מה שרבי יוחנן לוקה משמע שזה עבירה מדורייתא, ועל כן חייב מלכות. כאן במקור שאנחנו מביאים רואים שזה רק מדרבנן. הגמרא אומר מה לוקה נמי תקמר, המילה לוקה שהזכיר רבי יוחנן מדרבנן, הכוונה מלכות, מה שנקרא מלכות מרדות, שהן מלכות מדרבנן. אנחנו ממשיכים לדף נון תת עמוד א', איקה די אמרי. וכאן רשי בשורה הראשונה, איקה די אמרי די בהדיה, מפרש רבי חייא משום לא ילבש גבר שמלת אישה, ואישה דרכה בכך שהוא ניבול לה כשיש לה שיער. אז אנחנו נחזור לגמרא. איקא דאמרי אמר רבי חייא בר אברהם יוחנן, מעביר בית השחי בית הערווה, לוקה משום לא ילבש גבר שמלת אישה. והנה לפי לשנה שנייה רבי יוחנן אומר יש כאן איסור דורייתא, והוא מצטט פסוק על כך. מטבעי העברת שיער אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים. כאן במקור התנאי רואים שזה אינו מדברי תורה. הגמרא עונה, הוא דאמר רבי יוחנן שאמר שזה מן התורה, כי אי תנא דתניא, והוא מביא ברייתא נוספת, המעביר בית השחי בית העובר, הרי זה עובר משום לא ילבש גבר שמלת אישה. אז יש כאן בסיס תנאי שעליו מסתמך רבי יוחנן, והכל בסדר. ותנא קמא היי לא ילבש גבר מאי דריש בי. תנא קמא שאמר שהעברת שיער הוא דרבנן, אז מה המשמעות הפסוק ברמה של התורה מדורייתא? אז מה הפסוק מלמד? תשובה, בילי לחדתניה, יש כאן פסוק לא יהיה כלי גבר על אישה. מה תלמוד לומר? השאלה היא מה אסרה התורה? אם שלא ילבש איש שמלת אישה ואישה שמלת איש, אם זה מה שהפסוק הזה בא ללמד, הרי כבר נאמר תועבה היא, ואין כאן תועבה. בזה שגבר שם על גופו שמלת אישה, אי אפשר להגדיר את זה כתועבה. אז אבל הפסוק אומר שזה שיש כאן תועבה. אולי אנחנו נתייחס למה שהוספנו בשוליים, הפסוק בדברים פרק חבד פסוק אומר, אני קורא מהשוליים של הגמרות שלנו, השס עוזר, לא יהיה כלי גבר על אישה ולא יובש גבר שמלת אישה, כי תועבת השם לוקח הכל עושה אלה. אז אם הפסוק כפי שאנחנו שואלים עכשיו בא ללמד כפשוטו שהגבר לא ישים עליו על עצמו שמלת אישה, איפה יש כאן תועבה? אלא אז מה רוצה הפסוק ללמד ולאסור? אלא שלא ליבש איש שמלת אישה וישב בין הנשים, אישה שמלת איש ותשב בין האנשים, פשוט להתחפש כמגדר השני, כמין השני, ולהשתלב או להתחבות ביניהם, וזה יכול להביא באמת לידי תועבה. רבי אלעזר בן יעקב אומר, מניין שלא תצא אישה בכלי זין למלחמה? תלמד לומר לא יהיה כלי גבר על אישה. כלי גבר, לפי רבי אלעזר בן יעקב, כלי זין. ולא ילבש גבר שמלת אישה, שלא יתקן איש בתיקוני אישה. וזה מה שרצינו לדעת ליעל. התנא קמא ששאלנו מקודם, שהעברת שיער אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, מה הוא לומד מלא ילבש גבר? אז אנחנו רואים פה אולי אני אדייק את עצמי, שלפי רבי אלעזר בן יעקב זה באמת איסור דאורייתא. וכאן רש"י אומר שלא יתקן איש בתיקוני אישה דהכי מתרגמינן ליה. התרגום של הפסוק הוא שלא יכחול ושלא יפרחס במיני צבעונים של אישה. אז כפי שאמרתי מקודם, פה התנא רבי אלעזר בן יעקב לומד שזה איסור דאורייתא. ליאל הברייתא הראשונה שהבאנו אמר אינו מדברי תורה אלא מדברי סופרים, הוא חושב אחרי הוא בדעה אחרת. ומה שהוא כן סובר זה מה שראינו מקודם ברישה של הברייתא הזאת, שלא ילבש סמלת אישה וישב בין אנשים. ממשיך הגמרא, אמר רב נחמן, בנזיר מותר דלת הלכתה כבתי. מה רב נחמן בא להתיר? אז נראה בתוספות, בנזיר מותר להעביר בית השחי ובית הערווה, דכסבר, אחרי שנזיר מעביר כל שיער ראשו, לא חשיב נוי ותיקון לגבי אותו איש להעביר בית השחי ובית הערווה. שזה דעתו של רב נחמן. ולת הלכתה בגתי, דאסור אף לנזיר. זה שנזיר מוריד שערות ראשו זה דבר אחד, זה אינו, לפי מסקנת הגמרא, פתח להתיר הורדת שערות. אמרו לי, ממשיך הגמרא, אמרו לי רבנן רב שמעון בר אבא, חזין עלי לרב יוחנן דלת לי. אנחנו שמנו לב שלרב יוחנן אין לו שיער בית השחי. אמר להון, מחמת זקנה נשרו. זה לא שהוא הוריד את השערות, הרי אמרנו שזה דבר אסור, אלא מחמת זקנה נשרו אותם שערות. ההוד התחייב נגידה כמי רבי יעמי. היה אחד שעבר עבירה שמחייב עונש מלכות, ואצל הבית דין של רבי יעמי. הדלי בית השחי, כשהכינו אותו לקבל את המלכות, הורידו בגדיו, וראו שיש לו שערות בית השחי שהוא לא מוריד אותם. אמר להון רבי עמי, רבי עמי אמר לאלו שהכינו אותו להיענש, שבקוה, תעזוב אותו, דין מן חברי ההוא, הוא משלנו. רש"י כותב, דין מן חברי ההוא דידע דאסור להעביר שיער בית השחי. יש כאן שאלה באיזו עונש הוא היה צריך לקבל שבכך שחררו אותו ממנו. אז אם אנחנו נסביר שמדובר פה במלכות דרבנן, אז אפשר להסביר ביתר קלות שהרבנן הם שהטילו עליו העונש הזה, אז גם הם יכולים לפתור אותו בגלל שהוא נחשב אדם הגון, שומר מצוות כמו שצריך. יש כאן פס כפול בהמשך הגמרא, ואנחנו מציינים שהבלטנו פעמיים, בא מיני רב מרבי חייא. הגמרא, בא מיני רב מרבי חייא, מהו לגלח? הכוונה במספריים, ובכך להוריד שעוד בית השחי. אמר לי אסור, אמר לי, אז רב שורד בחזרה, ורק הגדל, והם גודלים, וזה מצער, ורש ככה שכותב, וכם מצער לי, לאיניש. אמר לי, אז רבי חייא עונה, פר פחתי, זה ביטוי, שמשמעות שלו, בנו של תמיד חכם. זמן יש לו. כל זמן שהוא גדל, נושר. אם אתה חושש בגלל אורך בלתי נסבל של אותם שרות בית השחי, זה לא יבוא במציאות. כותב רש"י, גבול יש לו לאותו שיער, כיוון שגדל יותר ממה שאדם יכול לסבלו, נושר מאליו. בתוספות, בדיבור המתחיל, גבול יש לו שאינו גדל ולך כשער הראש ולקה צערה. משמע, כשאין אדם מתכוון לנוי אלא לנצל תלת בי משום כלי גבר, ואם כן בגלל הסברה הזאת שבזמן שאדם פועל לא לשם נוי אלא לנצל ממשהו שיכול לצער, אז אין בכך משום כלי גבר. ואם כן, תוספות ממשיך ומסיק מסקנה, מסתכל במראה כדי שלא יחבול בעצמו שרי. יש אולי להקדים ולומר שהמסתכל במראה זו בדרך כלל זו דרכם של נשים, אבל גבר שמסתכל במראה כדי שלא יכאב לעצמו, אז זה מותר. וכן היה הרף שרבו רב שמואל מאווירה היה מסתפר במראה. אנחנו חוזרים לגמרא. בא מיני רב מרבי חייא, מהו לחוך? ואנחנו נסתכל ברשי, מהו לחוך? בבית השכי בבגדו, כנגד בית השכי, כדי שיהיה נושר על ידי חיכוך. ותוספות למטה, מהו לחוך ולהתחכך? כדי להשאיר שיער בית השכי ובית הערווה. אמר לי אסור, ולתחתה כבר זה. זה בהמשך הגמרא. אז הרב שאל שאלתו מרב חייא, אמר לי, ולפי הלישנה הראשונה הוא עונה מותר. סליחה, אני טעיתי, אני קורא עוד פעם. בא מיני רב מרב חייא, מהו לחוך? אמר לי אסור. בבגדו מהו? אמר לי מותר. אז אם מדובר ב פעולה ישירה שלא באמצעות הבגד, וזה מה שרשי מסביר מקודם שלא קראנו, מהו לחוך בבית השכי בידו כדי להעביר את השיער, אז על זה הבחיר עונה אסור. אבל אם הוא עושה את זה באמצעות בגד, זה אומר מותר. עמיקה דאמרי, בא מיני בתפילה בבגדו מאי. האם מי שמתפלל, האם הוא יכול לחוך בבגדו כדי שיפלו, לפי רשי, כדי שיפלו קינים ממנו? ולפי תוספות למטה, מהו לחוך ולהתחכך כדי להשאיר שיער בית השכי ובית הערווה? אז אנחנו חוזרים לגמרא. עמלי אסור, ולט הלכתה כבתי. מאחר שאתה עושה את הפעולה הזאת בבגדור, אין לאסור. כעת אנחנו ממשיכים למשנה בדף נון תת עמוד בית. לקראת המשנה שלנו הנוכחי, כדאי לחזור למשנה בדף נון זין עמוד א', בקשר לשני אנשים שאחד מהם ספק נטמע. כלומר, היו שניים הולכים ובא אדם שלישי והעיד, ראיתי שאחד מכם שהיו נזירים נטמע, ואיני יודע איזו מכם. ואז הגמרא, המשנה שמה המשיכה לתת פתרון לבעיה הזאת. כעת המשנה כהמשך למשנה הזאת אומרת, מת אחד מהם, מאותם אנשים שהיו בספק נזיר תמי. אז מה עושים עכשיו שנשאר רק אדם אחד? אמר רבי יהושע, אנחנו הבלטנו את השם רבי יהושע על ידי צורת בית, ובהמשך אנחנו נגיע כמעט באמצע עמוד לשמו של בן זומא. גם אנחנו נראה שימוש במעוינים, שמה הבלטנו את המילה מביאים, הקורבנות שהם צריכים להביא. וגם פס כפול יבליט את המילה אם, שבמסגרת המשנה שלנו הם התנאים, התנאי. ובכן, כעת המשנה, מת אחד מהן. אמר רבי יהושע, יבקש אחד מן השוק, שידעו, לשון נדר, שידעו כנגדו בנזיר. זו אותו שנשאר, יחפש עכשיו מתנדב, שישתף איתו פעולה, שיקבל על עצמו נזירות. ואומר, הראשון אומר, אם תמי הייתי, אם אני זה שנתמה, הרי אתה נזיר מיד. ואם טהור הייתי, הרי אתה נזיר אחר 30 יום. אני יודע, כעת זה נשמע קצת כחידה, אבל אנחנו נראה איך הדברים התפתחו. וסופרים 30 יום, ומביאים קורבן טומאה, כוונה קורבן שמתאים לנזיר שנטמא, וקורבן טהרה, קורבן שמתאים לנזיר שסיים נזירותו. ואומר, אם אני הוא אתמי, כלומר אני זה שנטמאתי מקודם, קורבן טומאה שלי וקורבן טהרה שלך, כי אמרנו שאותו אחד מן השוק קיבל על עצמו נזירות מיד, והנה אחרי 30 יום הסתיים הנזירות ושייך להביא קורבן שנזיר טהור שסיים נזירותו. ואם אני הוא הטהור, קורבן טהרה שלי, הקורבן טהרה שמביאים עכשיו זה שלי, וקורבן טומאה בספק, וסופרים 30 יום. הנה עוד 30 יום. מה שהסברנו, או מה שהמשנה אמרה, קורבן טומאה בספק, יש כפי שאמרנו מקודם, שמדובר פה בספק ספק תמי מת, ספק נזיר שנדמה בתומת מת. ובין הקורבנות שהנזיר שנדמה אמור להביא זה חטאת העוף, וחטאת העוף הוא קורבן שמביאים על הספק. נכון, אינה נאכלת וקוברים אותה, ואין בכך משום חולין בעזרה. היה חשוב לציין את זה במסגרת דין המשנה שמביא קורבן על ספק. בדרך כלל אין כזה דבר שמביאים ספק, כי אם הוא לא נדרש אז יש בעיה של חולין בעזרה, אבל כשמדובר בחטאת העוף אין כאן בעיה. וכפי שאמרנו במשנה, אנחנו סופרים עוד 30 יום ומביאים קורבן טהרה. ואומר, אם אני הוא הטמא, אז עכשיו אותו, אם היה טמא, מתי הוא התחיל הנזירות שהוא חייב לנהוג? נכון, לפני 30 יום הוא התחיל נזירות טהרה. אז לכן, אם אני הוא הטמא, קורבן טומאה שלי, מה הכוונה? קורבן טומאה שכבר הובה, וקורבן טהרה שהובה לפני 30 יום שלך, וזה קורבן טהרתי, הקורבן שמביאים עכשיו, הקורבן שמתאים לנזיר טהור שהסתיים, וזה שמביאים עכשיו קורבן טהרה זה שלי, כי עד עכשיו לא נהגתי נזירות דטהרה. ואם אני הוא הטהור, כלומר אני לא נטמאתי אף פעם, קורבן טהרה שכבר הובא לפני 30 יום שלי, וקורבן טומאה בספק, וזהו מה שמביאים עכשיו קורבן טהרתך. אז מה אנחנו רואים? אותו אחד מן השוק, הוא היה צריך לקבל על עצמו נזירות, עוד פעם, בהתנדבות, ומה שמביאים עכשיו, הקורבן טהרה, זה יהיה עבורו. אמר לו בן זומה, ומי שומע לו שידור כנגדו בנזיר? בן זומה אומר שהפתרון שרב יהושע הציע הוא לא מציאותי. ברשי אמר לו בן זומה, מי שומע לו וכו', אלא ישלים את נזירו ויביא בספק חטאת העוף. ולאשם ולעולת העוף לא חיישים. אלו הם הקורבנות הנוספים של הנזיר שנטמע, כמו שאמרנו, רשי הסביר מקודם, שהם לא מעכבים, אלא חטאת העוף שיבה על הספק יביא, כמו על ספק תומה ויביא עם העולת בהמה. ושאר קורבן נזירות טהרה אינו צריך להביא לאלתר, אלא לאחר 30 שעדיין אינו יכול לשתות יין ותמיד המתים עד לאחר 30 יום שניים. אנחנו כעת חוזרים למשנה. אז בן זומה אומר, אלא מביא חטאת העוף ועולת בהמה ואומר, אם תמי הייתי, החטאת מחובתי והעולה נדבה. החטאת, כוונה חטאת העוף, זה מה שהוא חייב להביא בתור נזיר שנטמע. עולת בהמה יהיה נדבה. עולת בהמה כמובן הוא שייך לנזיר טהור, אבל אם הוא זה שנטמע, עוד לא הגיע הזמן להביא את העולה הזאת. ממשיך המשנה, ואם טהור הייתי, העולה, אותו עולת בהמה, מחובתי, וחטאת מספק. כפי שאמרנו מקודם, שהבאת חטאת העוף על הספק הוא בסדר. וסופר 30 יום, הוא מביא קורבן טהרה, ואומר, אם תמי הייתי, העולה הראשונה נדבה, כי זה לא היה הזמן להביא עולת בהמה עדיין. אז מה כן עושים איתו? מביאים אותה כנדבה. עכשיו שהוא ספר 30 יום, וזו חובה, מה שהוא מביא עכשיו. חובה לשם נזיר טהור שסיים נזירותו. ואם טהור הייתי, העולה הראשונה חובה, וזו נדבה, וזו שער קורבני. הכוונה לקורבן שלמים וקורבן חטאת. אמר רבי יהושע, נמצא זה מביא קורבנות אבל חצאים. הרי לפי הפטנט הזה, לפי הפתרון שלך, הוא מביא מקודם את הקורבן עולה, וכעבור הרבה זמן, כעבור 30 יום הוא מביא את החטאת והשלמים. אז בעיני רבי ישוע זה נראה כבעיה, אבל מה? אבל הודו לו חכמים לבן זומה. הגמרא שואלת במילה אחת, ולייתי, כלומר לפי רבי ישוע, מה הבעיה אם הוא מביא את הקורבנות לחצאין? מה הפריע לרבי יהושע? אמר רבי יהודה, אמר שמואל, שום דבר לא הפריע לו. לא אמר רבי יהושע, אלא לחדד בה את התלמידים. לא היה שום שיקול הלכתי מאחורי דבריו, אלא הוא אמר מה שהוא אמר כדי לראות איך יגידו התלמידים. על הנקודה הזאת יש דברים מעניינים ברשי. דיבור מתחיל, אמר רב יהודה משמואל, יודע היה רב יהושע שאין תשובתו כלום, מה שהוא אמר במשנה שנמצא מביא קומנתו לחצאין, אין בזה כלום. ולא אמר כך, אלא כדי לחדד בה את התלמידים, שיהיו נושאים קל וחומר בעצמן. זה מין מוסרה הסקי. ומה רב יהושע שיודע הוא בעצמו שאין בדבריו ולא כלום, משיב דבר שאינו משנה, כבוכם לשאר כל אדם שיכול להשיב על דברי רבו ואפילו יודע בו שאין בדבריו ולא כלום, ושאר חבריו יהיו מלעיגין עליו, לא יימנע מלשאול כל צורכו. אנחנו נמשיך טיפה ברש"י, כי גם ההמשך הוא חשוב ביותר. וכדמרינו במסכת נידה, יתיב רב פאפה וכו', והכריחו עליה וצחקו על מה שהוא אמר, ואמר רבה, אפילו כי האמילתא נימה איניש כמי רבה, גם דבר שהוא נשמע כשולי או חסר משמעות, תגיד ולא לשתוק, שנאמר אם נבלת בהתנשא, אם נבלת עצמך דברי תורה, אם עשית עצמך כזאת או כזה שילגו עליו, אבל הוא לשם הבנת תורה, סופך להתנשא בה. בסופו של דבר אתה תגדל, אתה תהיה מעל כולם. ואם זמות יד לפה, ואם שאתה זמות כמו זממה שחוסם פי הבהמה, אז אם זמות יד לפה, אם שתקת סופך ששואלים ממך ואי אתה יודע להשיבו ותיתן יד לפה. אדם שאומר לא נעים לי, יצחקו עליי, ולכן איני אשתוק, אני לא אברר הדבר עד הסוף עד שזה יתיישב עליי. אתה מתבייש, ודברי תורה הם לא מספיק חשובים כדי ש גם אם תתבזה תגיד, בסופו של דבר לא תדע איך לענות שאלות כששואלים ממך. אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב נחמן, מהי לב ידלי רב יהושע לדקיה דלא ליסרו? דקיה הם המאיים, ליסרו שלא יבוא לידי סירחון. עכשיו המשפט הזה בגמרא לדעתי הוא סתום, אלא על ידי לימוד במפרשים נגיע לאיזושהי הבנה. אז אנחנו נסתכל קודם בראש, בחצי השני של הפיור של הראש הוספנו גם כוכבית, ולרב יהושע אמר שידוע אחר כנגדו, צריך לאחר תנופת החלב, שזה מוזכר בתורה במדבר פרק ו' פסוק כ', תנופת החלב, צריכים להמתין עד שיגלחו שניהם ותמצא שיסריחו המאיים. ונהי שאם נטמע אחד מהם ואין ידוע איזו הוא, צריך לעשות כן, הטעם אי אפשר לעשות בניין אחר, אבל הכה מוטב שיעשה כבן זומה. נוסיף לימוד ביחד בתוספות. אמר רב נחמן ביצחק, מי לב רב יהושע לדעקי שלו ניסו, לא התפרש בעניין אחר. מי לעבד רבי יהושע לדקיה דלא ליסור? פירוש, לבני מאיים שלא יסריחו. וכיוון שיבקש אחד שידעו כנגדו בנזיר, אם כן, לסוף 30 יום, כשמגלחים שניהם. וקודם התגלחת, מה עושים? שוחטים וזורקים אדם. שניהם צריכים להניף החלב, ותגלחת שניהם היא לפני תנופה. אם כן, יסריח החלב במה שיחרו להקטיר אותו עד שתי תגלחויות. דנהי דלא מת אחד מהם, כך היא וכולם שמביאים קורבן טומאה וטהרה, הוודאי אי אפשר לתקנו בעניין אחר. אבל בסיפא דמת אחד ואפשר לתקנו בתקנת בן זומה בלא מזירות אחרת, ולא הבילי למימר רבי יהושע שידור אחר כנגדו. אז סיום של הגמרא פה בדברי רב נחמן הוא שלפי רב יהושע שמבקשים אחר לידור בנזירות, אז יש כאן בסוף 30 הבאת שני קורבנות, וכפי שראינו כאן בראש ובתוספות, אחרי ששוחטים וזורקים את הדם, אז יש כאן מאיים של הקורבן, ממתינים עם המאיים האלו עד ששניהם יתגלחו, ואז עושים את את התנופה. בינתיים המאיים האלו, בגלל ההמתנה לשתי תגלחויות, עלולים להסריח, ולכן עדיף הפתרון של בן זומה, שלא מביאים לידי כך שהוא שני קורבנות שמאיים שלהם ממתינים עד תגלחת של שני אנשים. עד כאן שיעורנו להיום.